אתם מאזינים לתוכנית בין הצלצולים בהפקת תלמידי תקשורת של קריית החינוך אורט יובלי אריאל.
טובים מאזינים יקרים, וברוכים הבאים לתוכנית בין הצלצולים, תוכנית הנוער של רדיו סול בהפקת תלמידי התמחות ומגמת תקשורת של קריית החינוך אורט יובלי אריאל. טכנה השידור הוא שוקי אברהם, ואנחנו אתכם היום תלמידי התמחות תקשורת של חטיבת הביניים עד השעה 3, בתוכנית מיוחדת לציון יום השואה והגבורה שחל השבוע. האזנה נעימה.
כי ראיתי את דרכי נעלמת ביער סבוך בין קירות חורשים ובתוך האדמה המדממת רגליי ננעצו היכו שורשים ולרגע יכולתי לשמוע גשם נקבות בתוכי יורדות מתחתיי והרוח קרה ונואשת הקפיאה אותי הכבידה עליי עצמתי עיניי, עטמתי ליבי והרגשתי איך אני מתפרקת מכל כאביי, מכל בדידותי. ולרגע יכולתי לברוח כנוצה על כנפה של ציפור והצלחתי להגיד
תלמידי מגמת תקשורת של החטיבה העליונה ראינו במסגרת הפודקאסט מדברים זיכרון שני שורדי שואה תושבי אריאל, אנה פלנקו ובנימין ברן אולץ. במהלך התוכנית נשבע את הרעיונות שאנו משמיעים לכם לראשונה, כאן אצלנו בתוכנית.
אנה פלקו נולדה בעיצומה של המלחמה. אמא הצליחה להציל אותה כשנשאה אותה באופן קבוע על הגוף שלה, בלי להיפרד ממנה אפילו לשנייה אחת. שלום אנה, מה שלומך?
כמו בת 80.
מתי ואיפה נולדת?
אני נולדתי בגטו בברשת, זה אוקראינה.
מה את זוכרת מהילדות שלך?
מה אני יכולה לזכור? אני לא זוכרת שום דבר. אני רק יודעת מה שסיפרה לי אמא שלי. איך היא התחילה לספר לי? אתם רוצים לשמוע את זה? בכיתה 10, י', נכון? היה חוק שכל התלמידים צריכים להיות במוסקבה. וכשנוסענו ברכבת לא היה מקום לשני תלמידים. זה שני בנות, אנחנו היינו במקום אחר. זה היה אחד אחר על יד השני, אבל זה היה אחר. פתאום הגיעו לשם שני גרמנים. אני שמעתי שזה לא יידיש, זה גרמני. ופתאום היה לי פחד. הגעתי הביתה, שאלתי את אמא, למה היה לי פחד? היא אמרה לי שזה בדם שלך. את נולדת בגטו, מאז היא התחילה לספר לי כל הסיפור.
מה את יכולה לספר לנו על התקופה של המלחמה?
היא סיפרה לי קודם כל שהם הגיעו לגטו ברגליים. שהם הגיעו קודם כל ליישוב איפה שהיינו שם, היינו אצל סבתא. הם הגיעו לשם והתחילו לקחת אותנו ליער כדי להרוג אותנו. היה משפחה יחידה שם, וכל האנשים מהכפר הגיעו ואמרו, אם אתם הורגים אותם, אז אותנו ביחד איתם. ומהכנסייה גם, את הבן אדם מהכנסייה גם הגיע לשם, והם התחילו לקחת אותנו ללכת. לא הרגו אותנו, אבל אנחנו התחילנו ללכת, אנחנו, אני הייתי בבטן. אבל היה לי אח 8 שנים יותר גדול ממני, בדרך הוא נפטר. אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. לא כל הגרמנים רעים. אין אפשרות כזה שכל העם רע. בכל עם יש כאלה ויש כאלה. ימים ראשונים כולם היו ביחד כאילו משפחה. אחר כך זה לא היה ככה. אבל בהתחלה זה היה ככה. אבא שלי, זיכרונו וברכה, הוא תפל. כי הם לא נתנו לשתות, לא מים, לא שום דבר. זה היה ביוני, היה חם מאוד בחוץ, והם הלכו בלי מים, בלי אוכל, ברגל, ברגל. בלילה הם היו בחוץ, בלילה וביום, זה לא היה דבר ש... אבל ביום אחד הם הכניסו אותם לכנסייה. ואבא תפל בלי מים, בלי אוכל הוא תפל. והיה גרמני שהוא רק ככה בצדדים שאף אחד לא יראה אותו, ושם לי שם קופסה עם סוכר, קוביות, ולחם אחד גדול. כמה אנשים היו, כמה הם לכולם נתנו חתיכה. הם אוכלו כולם, אבל לאבא נתנו קובייה שלמה סוכר, והוא התחיל ללכת יאללה.
איך התקבלה החלטה לעלות לישראל? עם מי עלית ואיפה התגוררתם?
אני גרתי במולדובה. אחרי מלחמה אנחנו חזרנו לבית של מולדובה. לא היה בית. היה רק חתיכה גג ושלוש קירות. לא היה. לא היה שום דבר. במקום הזה התחלנו להיות. הבית של אמא, אנחנו בכלל גרנו בעיר, זה היה בית של סבא וסבתא. מה שנשאר שם. בעיר איפה גרו אמא ואבא, ביום הראשון נפל שם פיצוץ ולא היה בית. אז אנחנו הגענו שם וגרנו שם. זה היה אמא, אבא ואני. לא, אבא לא היה. אמא, אחותה של אמא ואני. אבא חזר אחרי שבאו רוסים לאוקראינה, אבא הלך עם צבא. הוא חזר מצבא בשנת 46. כבר לא היה מלחמה, אבל אחרי מלחמה ב-46 הוא חזר.
תוכלי לספר לנו על הפעילות שלך בארגון הפרטיזנים בישראל?
הפרטיזנים? בישראל.
על ההתנדבות שלך בארגון של הפרטיזנים.
אני לא יכולה לספר שום דבר מדברים האלה. מאיפה?
אבל אנו אלנה.
כן, אבל אני יודעת ככה, שאבא שלי היה בורח. מה הם עשו? הם לוקחו בגטו אנשים לעשות איזושהי עבודה. חזרו חצי. חצי בדרך, זה היה עבודה סתם, לזרוק אבנים במקום של מקום, זה היה כאילו, זה לא היה עבודה, זה היה כאילו, משחק שלהם היה. ובאיזשהו מקום אבא שלי ברח משם. הוא בא לאיזה כבר, אבא שלי לפני המלחמה הוא למד בישיבה, והיה אמור להיות רב. אבל בשנת 40 הגיעו לשם רוסים, ומה הם אמרו? אין אלוהים, איזה רב. אתה צריך לעבוד. והוא התחיל לעבוד, הוא התחיל מעצמה, הוא התחיל ללמוד, והוא היה תופר. והוא נכנס לאיזשהו בית ורואה ששם יש מכונת דברים. הוא התחיל, הוא בוכה. והם אומרים, למה אתה בוכה? הוא אמר שאני תופר, וזה מקצוע שלי, וזה סתם עומד כאן. אז הם התחילו לתת לו עבודה שם, בכפר הזה, ובאו פרטיזנים, הביאו לו הרבה סחורה, ואמרו, אתה צריך לעשות בשבילנו בגדים. הוא התחיל לעשות את זה, אז ביום הגיעו לשם גרמנים, הוא עשה להם תיקונים, בגדים, ובלילה באו פרטיזנים לקחת. זו הייתה עבודה שלו בשנת 43, 42 חצי ו-43. אז מה שאני יודעת מהפרטיזנים יותר, אני לא יודעת שום דבר.
מה היית רוצה להגיד לבני הנוער שמאזינים לנו?
מה שאני רוצה להגיד לכם, שאף פעם אתם לא תדעו מה זה מלחמה, מה זה אנטישמיות. דברים האלה שעברו הורים שלנו, וגם אני, נגיד ככה, שלא יהיה בחיים שלכם. אני הגעתי, עד גיל 3 אני לא דיברתי ולא בכיתי. החברות של אמא אמרו, תזרקי אותה, ילדה, בלי קול, מה יהיה איתה? היא אמרה, כבר פיתרתי ילד, אני לא מוכנה להתפטר, מה יהיה, יהיה. ולא זרקה אותי. אז מה שאני עשיתי, אמא שלי 20 שנה לא הולכה, היה משותקת במיטה, ולא נתתי אותה לשום מקום. עד הסוף החיים היא הייתה איתי וטיפלתי לה. ועשיתי הכל בשבילה, היא היה בבית.
שמענו, אנה, שאת מורה, שיש לך הכשרה של מורה.
כן, הייתי 35 שנים מורה, מורה של שפה רוסית.
מורה לרוסית, אבל שם?
שם, בטח.
ופה בארץ, כשהגעת לארץ, מה עשית?
הגעתי בארץ בגיל 56.
וואו, אוקיי.
ואמרתי ככה, אני יודעת 5 שפות, אני צריכה לדעת אפילו קצת שפה שישית, ולמדתי קצת עברית.
איזה שפות את יודעת?
הייתי יודעת, כבר שכחתי אוקיי. קצת. אבל עדיין אני מדבר, נו, בטח שהוא רוסית. יידיש, עד הסוף החיים אנחנו דיברנו עם אמא יידיש, והיא אמרה לי כל החיים ככה. את יהודיה, ובדרך, בחוץ, אם את לא תדברי איתי יידיש, אני לא הולכת איתך בשום מקום. את צריכה לדבר איתי יידיש. אחריי הלכו לפעמים תלמידים שלי, והם לא יודעו מה זה יידיש, והם אמרו ככה, הנה, היא מדברת גרמנית. כי גרמנית ויידיש הן דומות, השפות האלה. אז בבית עדיין יש לי אח, אנחנו מדברים איתו יידיש. הילדים שלי, הבת שלי קצת מדברת. הבן שלי מבין הכל, אבל הוא לא מדבר. מה עוד עם השפות? דיברתי פרפקט, כמו שרוסית, כמו שיידיש, דיברתי רומנית, מולדובית, אוקראינית. נו, זה היו השפות שלי, אבל עכשיו 30 שנה אני לא משתמשת, אז רומנית אני קצת שכחת.
אוקיי. יש מישהו שהיה רוצה לשאול שאלה את אנה? מישהו מהקהל? לא? אוקיי.
אז אני רוצה להגיד משהו.
בבקשה.
כדי ללמוד ברוסיה ולקבל תואר שני היה קשה מאוד. היה ככה, מקבלים אנשים רוסים, אוקראינים, כל מיני, אבל ליהודים היה מקומות וזהו, לא היה יותר. אז היה צריך לשבת על הטוסיק, סליחה, וללמוד טוב, 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 טוב. אם משהו לא ידענו, את לא יכולה להשיג שום דבר. את צריך להיות לא. אני רוצה להגיד לכם, יש לכם אפשרות ללמוד ולהיות עם השכלה גבוהה. השכלה זה הרבה בחיים. עכשיו אולי אתם לא מבינים, כי כל התלמידים לא מבינים, אבל השכל בא אחר כך. כדי שלא יהיה לכם שכל של אחר כך, תלמדו עכשיו. זה, אני אומרת, כמורה.
שומעים, כן.
אתם אולי לא רוצים עכשיו ללמוד. אני אגיד לכם משהו. אפילו אם אני אלך עכשיו ללמוד, אני מאוד אהבתי, למדתי הרבה, למדתי 15 שנה. ורציתי ללמוד גם כאן אנגלית, כי אין לי אנגלית. אבל לא היה לי אפשרות, כי היה לי אמא משותקת בבית. תהוו ללמוד מה שאני רוצה להגיד לכם.
אנה, תודה רבה שהגעת אלינו. המון בריאות.
גם לכם. בריאות צריכים כולם. גם מבוגרים וגם צעירים. נכון?
תודה רבה.
ואם אתם לא שומרים עכשיו את הבריאות, אז אחר כך קשה להשיג אותו. צריך לשמור.
ספור שבילים ויציאה הוא רושם בתוך יומן מסע להתערבב ולא להיבלע הוא רושם בתוך יומן מסע. והיה ומישהו בא, אל תסתובב, כי זה תמיד יכול להיות, זה שידליק לך את הלב, יפרוק את הכאב בשלווה.
ביום שלישי התקיימו בקריית החינוך שלנו טקסים לציון יום השואה והגבורה. הטקסים היו מרגשים מאוד ולוו בקטעי משחק ושירה. במהלך התוכנית נשמיע לכם קטעים מתוך הטקסים.
ביותנו במחנה בי בצריף 25 באושוויץ. ראיתי באחד הימים את הזרוע של מפקד הצריף הולך עם צינור גומי להקות מישהו. ירדתי מהדרגש ורציתי לראות את מי הולכים להקות. ראיתי שהוא מצווה על אחד הנערים כבן 14 לרדת מהדרגש והתחיל להקות אותו. עמדנו שם כמה נערים והסתכלנו במחזה. מחזה כזה אפשר לראות הרבה פעמים, אבל הפעם קרה מקרה מיוחד. הנער לא צעק, לא בכה, לא הוציא הנחה. עמדנו מסביב וספרנו את המלכות. ספרנו 20, ספרנו 30 מלכות, וכולנו משתוממים שאיננו מוציא קול. דבר כזה לא ראינו. אחרי המכה 40, הפך אותו סגן מפקד הצריף על הארץ, והמשיך להקותו על הפנים, על הרגליים, והוא לא הוציא הגה. הוא גמר להקות את המכה 50 ויצא עזרנו הנער לקום. שאלנו אותו, מה קרה? מה עשית? למה עיקו אותך?
זה היה כדאי. הבאתי לחבריי סידורי תפילה כדי שיהיה להם במה להתפלל.
Baby. מחברים זיכרון. שורדי שואה משוחחים עם תלמידים.
שלום מאזינים יקרים, איתנו היום בנימין ברנהולץ ששרד את זוועות השואה. השתקם והיה בין העולים הראשונים לאריאל וממקימי העיר. שלום בנימין, מה שלומך?
ברוך השם, הכל בסדר.
מה תוכל לספר לנו מהילדות שלך?
אני מוכן. קודם כל אני ניצול שואה ואני נולדתי בקייב באוקראינה וכעבור שנה וחצי פרצה מלחמה ואנחנו כמו כל היהודים והיינו צריכים לצאת מה שיותר מהר מפני שהחצר של בית שלנו שם היו 20 פמילי משפחות יהודיות ומי שהספיק לצאת אז נשאר בחיים ואם לא שאר חיסלו ושחזרנו שאנחנו יצאנו מקייב אז בערך בחודש, חודשיים, אנחנו נשארנו בסיביר. לא כל כך סיביר, אבל באורל יש כאלה הרים, אורל, וקיבלו אנשים מקומיים, קיבלו אותנו טוב מאוד. וזהו. אז מיד אני הלכתי לגן ילדים, זה היה כבר 3.5, בן 3.5, והייתה לי אימא לזכרנה לברכה, בת 20. אני הייתי 3.5, היא הייתה בת 20. והיא הייתה מלאה, נו, מלאה חיים, ומיד היא קפצה למי שהיה לוקח חיילים, והיא אמרה, אני רוצה להיות בצבא, ומיד אני רוצה ללחם נגד היטלר.
וואו.
בסדר, יש לי כאן, יש כאן תמונות, ושם תמונות איפה הם כולם ביחד. אז זהו. אז אנחנו היינו, אני ואימא, ואחותי נתנו לה חודשיים לימודים, והיא כבר יצאה אחות של ישר לצבא. והיא התגייסה, ומכיוון שלא היה מקום איפה להשאיר אותי, אז היא לקחה אותי, בסתר, בסתר. אף אחד לא ידע, זה ההוספיטל ברכבת, ברכבת שביחד עם צבא נוסעים, אנחנו נוסעים, הם הסתירו אותי, מפני שאנחנו היינו מקבלים חיילים פצועים חס וחלילה שנהרגו אז אנחנו קלטנו את זה ואני ישבתי שם בארון מברזל ככה שהיה אצלנו מנהל את הוספיטל דווקא יהודי קפטן איזה רב סרן סופוז'ניקוב. לא היה תופס אותי, אז זה הייתי או בבית ילדים שעזבו אותם וזהו. אז שנה שלמה שאנחנו ביחד עם צבא, אנחנו התקדמנו, ובאותו רכבת היו כמה קרונות ששם גם כירורגיה עושים...
פיתוח מה?
לא, עושים הכל, שהיינו לוקחים את פצועים, אז צריך לטפל בהם. אם צריך לעשות את הניתוח או משהו, היו כמה קרונות ועזרנו וזה. אז ככה אנחנו נסענו שנה שלמה. בשנת 42 אנחנו יצאנו מאוקראינה, מאורל, זה אופה, там татарים וזהו, ולקייב אנחנו נכנסנו ב-43, בדיוק שזרקו נאצים מקייב. אז שחזרנו, הבית שלנו, כמו שכל הגויים קרים, שאנחנו יצאנו והם תפסו כל דירות, ואנחנו ימימה באנו לשם, לא צלצלנו, דפקנו בדלת, בא איזה גוי כזה יפה, 130 קילו בערך, ושואל מה קרה, היא אמרה זה בית שלנו. הוא לא אמר מילה, חזר לדירה שלו, וחוזר כעבור שנייה עם גרזן, ואמר לה, אם את לא תברכי עכשיו, אני גומר אתכם, אני והיא. אז ההוספיטל שלנו, שאנחנו נכנסנו לקייב, אז נתנו לנו בית ספר של בנות. נתנו לנו חדר וזהו. אז היא לקחה שני חבר'ה שהם פצועים קצת, לקחה לשם וכמעט הרגו את הגוי והוא ברח מקייב לגמרי. וזהו. אז אנחנו לקחנו מאורל, לקחנו כל שאר משפחה. ומקייב אני כבר נכנסתי לגן ילדים ואחר כך בית ספר. בית ספר אני למדתי עד 7 שנים, והייתי כבר בן 13, ומיד הלכתי לעבודה. בגיל 13 לא לקחים לעבודה, ו-16, אבל היה לי דוד זל, שהוא היה גדול בעבודה, ובעזרתו הכניסו אותי לעבודה. אני התחלתי לעבוד בגיל 13, עד הצבא, רציתי ללכת לצבא, והיה לי די טוב. ובבית ספר החבר'ה דווקא היו איתי חברים.
באיזה גיל עלית לישראל, ואיך התקבלה ההחלטה לעלות לישראל?
וואו, אז אני לא הייתי כל כך ציוני ולא ידעתי מי יש, היו חבר'ה יהודים שאצלהם בישראל היו קרובי משפחה וזה, אני לא ידעתי שום דבר, למרות שאותו זמן שאני כבר עליתי, אז מה התברר? שכל המשפחה של אבא שלי ז"ל, זה הייתה משפחה של אבא שלי. הסבתא וסבא זה היו אחר. ובגלל זה אני אף פעם לא ידעתי שיש מישהו. נו, אז בשנת 72, אני פשוט, אני יודע שחבר'ה נוסעים, אז אני גם כן. אז לא נתנו לי רשות שנה, שנתיים, שום דבר. ב-73 בכל זאת אני קיבלתי רשות לצאת. ומה יצא? שב-11 ביולי 73, אנחנו עלינו לארץ. אני, אשתי ז"ל, עם שני ילדים, בת 8 הייתה, באותו זמן אני הייתי בן 36, אני כבר, את ידעת כמה, בן כמה אני?
בן כמה אתה?
84.
וואו.
זהו. אז נכנסתי לשם, ובבן גוריון, אז קרובי משפחה בישראל, בתל אביב, אז מה התברר שהרבה חברים, חברי משפחה. ואם יכול להיות שאתה צעיר, בן דוד שלי היה עמיקם גורביץ'. שמעת? ואנחנו יצאנו ממטוס ויושבים ככה, בא אחד, הוא כבר צלע זל. אז הוא בא וככה, מי אתה, בניומן? אני אומר כן. כך, עיד, נשיקות, וכל המשפחה היה בישראל, בהתחלה. זהו. אז הגענו לשם, נתנו לנו דירה זמנית בנווה שרת, ששם דווקא המון דתיים. פעם ראשונה שאני יצאתי לחצר, לא, לרחוב, אז בא אחד, זה היה שבת, בא אחד כזה שחרחר, בן 40 יותר, ואמר לי, נו, אני לא יודע עברית שום דבר. אז הוא אמר ששבת, אז צריך, תדליק לי, הוא לא יכול. בסדר. זה היה ב-11 ביולי. אני הייתי מהנדס מכונות, ואשתי ז"ל, היא גם כן הייתה, סיימה אוניברסיטה. אז נתנו לנו אולפן. אולפן, היא הלכה מיד בערב. ואני ישבתי עם ילדים שלי, זהו, והיא תפסה עברית פרפקט. והיא מיד נכנסה ל... מקורות במנהל חשבונות. ואני הייתי צריך להיכנס לאולפן בראשון בספטמבר. אולפן גולדה מאיר בתל אביב. אז נכנסתי, אבל זה היה כבר אולפן שמורות לא היו. היו חיילות, וזה היה לקראת ראש השנה, אז אנחנו רק שרנו, לא למדנו. הושבתי מים, מססל, עושה שלום, זהו. ראשון בספטמבר. בשישי באוקטובר פרצה מלחמה, ואני בהתנדבות, אני הייתי ראשון, יחיד באולפן, מפני ששם היה מצ'ילי, מרומניה, מפולניה, ואני הייתי יחיד. ובאו קצינים מצבא ואמרו, תסתכלו, אצלנו כבר כמעט אין טנקים, אין פגזים, אין שום דבר, מי יכול לעזור? וזהו, אז זה חמישה איש, אנחנו עזבנו, שני מאנגליה, אחד מרומניה ואחד מצ'ילי ואני, וזהו. ואני בדיוק לקחו אותי למפעל, באותו זמן כבר קיסינג'ר בלחץ אירופאים, הוא נתן מטוסים ובאים טנקים, והכל שאר מה שאנחנו דרשנו, ואנחנו הרכבנו טנקים, ובסדר. אז שכבר לא הייתה מלחמה, היו עוד קרבות קטנות וזהו. אז אני התגייסו, לקחו אותי לצבא ובסיני, בסיני וזהו. אז ברוסיה אני הייתי צלף. ומולנו גם מצרים היו וגם רוסים היו. ו... אנחנו חפרנו עמדה, אני והיה לי חבר, נו חבר, גם כן בן 30 ומשהו, מרוקאי דווקא, והוא לא יודע עברית ואני לא יודע עברית, ואנחנו ככה בכל זאת הסתדרנו, ופעם אני שאלתי, תגיד לי בבקשה, טוב שבאו רוסים. הוא אמר, מה אתה אומר? אני מאושר. שאתה יושב איתי בעמדה. כן. לא בן שלי. מרוקאי. ומה היה בתפקיד שלי, חוץ משאני צלף, אבל 25 קילומטר אני באותו לצבוע, אז נתנו לי כזה פלקט עם תמונות אוניות צבא רוסי ובפלקט. ונתנו לי בומבה כזאת, אני צריך לראות, להסתכל איפה, ואם אני רואה אחד שהוא דומה לזה, אני עושה איקס, ומצלצל, יש לי אוזניים והכל, שככה וככה. זהו, זה היה שבועיים, וגם היו קרבות קטנות, אבל אנחנו בעמדה. וזהו, כשאני סיימתי את הצבא, מילואים, ונתנו לי, חבל שאני לא לקחתי כל המסמכים, וזה עזר לי גם כן להיכנס לתעשייה צבאית.
זורחת השמש ביום, איך בערב היא חוטפת נומה, ולמה עקבת כל כך ממהרת, אמא למה? אמא שלי, את תמיד יודעת הכל, לכל שאלה יש אותה התשובה.
רוצה אני לבקשכם, שלא תשכחו את המתים. רוצה אני להתחנן לפניכם, ולבקשכם בכל לשון של בקשה, שתנקמו את נקמתנו, שתיקחו נקם באותם הפושעים שהדם האכזרית הוציאה אותנו מן החיים. רוצה אני שתקימו יד לנו, מצבה שתגיע עד השמיים. ציון שיראה אותו העולם כולו. פסל לא משייש ולא מאבן, אלא עם מעשים טובים, כי מאמין אני באמונה שלמה, שרק מצבה כזאת עשויה להבטיח לכם ולילדיכם עתיד טוב יותר. ואז לא ישוב אותו רשע שהשתלט על העולם והפך את החיים לגיהנום. תהיו אנשים טובים יותר, מוסריים יותר. תראו את האחר ותושיטו יד לעזרה. לא היינו שורדים לבד, רק ביחד ננצח. עם ישראל חי!
עד כאן תוכניתנו. מקווים שנהנתם. תודה לשוקי אברהם, טכנאי השידור. אנחנו היינו איתכם תלמידי התמחות תקשורת של חטיבת הביניים. חזרו אלינו גם בשבוע הבא, באותה שעה. סוף שבוע נפלא. ביי!
תודה רבה. כל